נפתח בגרטל הרומים, פרק ד'. רומים, פרק ד', עמוד 284. נקרא מפסוק 18 עד סוף הפרק. שוב, רומים, פרק 4, ד', עמוד 284. מ-18 עד הסוף. כמובן שמדובר על אברהם אבינו. באשר אין תקווה, קיווה ויאמן. למען אשר יהיה לאב המון גויים, כמו שנאמר, כה יהיה זרעך. ולא רפתה אמונתו, ולא התבונן אל גופו שכבר נפוג, ביתו כבן מעט שנה, ולבלות רחם שרה. ולא חלק ליבו בהבטחת אלוהים כחסר האמונה, כי מתחזק באמונתו, ויתן כבוד אלוהים. וידע בלבב שלם, כי את אשר הבטיח, גם יכול לעשותו. על כן גם נחשבה לו לצדקה. ולא לבד למנו כתובה זאת שנחשבה לו, כי אם גם למעננו, אשר עתידה לחשב לנו המאמינים, במי שאיר את ישוע אדוננו מן המתים, אשר נמסר בעבור פשעינו, ונאור לעבור צדקנו. אני חושב שיש לנו באמת זכות מאוד מאוד גדולה, שיש לנו את הדוגמה של אברהם אבינו. פשוט מדהים. מה כל כך מיוחד באמונה של אברהם, אתם יודעים? היא מודגשת בכל הפרק הזה, פרק ד'. מה אפשר להגיד על האמונה הזאת? אני חשבתי לומר עליה שזאת היא אמונה שלמה. אני חוזר, דוגמה לאמונה שלמה. אני לא יכול לתאר לי משהו מעבר לכך. שימו לב, לא הייתה שום תקווה אנושית. בעיה, איך יכול להיות, איך ייתכן שהבטחת אלוהים תתקיים? ולמרות שלא הייתה שום תקווה, אפס, הוא האמין. הוא קיווה והאמין. מה שמיוחד אצל אברהם, הוא לא הסתכל בעיני הבשר, הוא לא הסתכל על אשתו הזקנה, שהייתה בת 75, הוא היה בן 85, שניתנה הבטחה. הוא לא הסתכל על עצמו, שהוא כבר עולה זקן, הולך למות, ואשתו, הרחם שלה כבר לא מתפקד, הכרה. הוא לא הסתכל על המציאות. המציאות הייתה ללא כל תקווה, אני מסכים. אני כבר אומר לנו, תראו, בוא נלמד מאברהם. למרות שאנחנו חיים בתקופה החדשה, עם כל ההדרכה של רוח הקודש, אנחנו צריכים ללמוד מאברהם. ואני אומר לכולנו, זה דבר מאוד עקרוני בעיניי. לא פעם אנחנו מגיעים למצבים בלתי אפשריים. אני גם מדבר מתוך ניסיון, לא של שנה, שנתיים, של הרבה שנים. אנחנו מגיעים למצב, אין לנו שום פתרון אנושי, שכלי, טבעי. לא קיים. זה מה שקרה בעיני הבשר. אנחנו לא יודעים מה לעשות. מרגישים שאנחנו עבודים. מה נשאר לעשות? להאמין ולבטוח באלוהים. זאת אמונה אמיתית. ואני אומר לכולנו, לצפות שדברים מסוג זה יקרו בחיים שלנו. לא להתפלא שזה קורה. וכשזה קורה, לא לאבד אמונה. אתם זוכרים שפטרוס ראה את ישוע בא בים, בלילה, בסערה, הוא התהלך על המים. אז פטרוס גם רצה ללכת על המים. זה היה בלילה, בחושך, בסערה, מה זה פחד מוות. והוא רצה לבוא לישוע על הגלים. ישוע אמר, בוא. ופטרוס הלך באמונה, אנחנו ככה מאמינים. הוא הלך על הגלים בסערה לקראת ישוע. הוא התמקד בישוע, פעל באמונה על טבעית, זה כוח אלוהים, אני מסכים. שום אדם לא יכול באופן טבעי ללכת על המים, על הגלים, בלתי אפשרי. פטרוס פעל באמונה עד מתי? עד שהוא התחיל לשים לב לגלים האדירים, לסערה הנוראית, לרוח החזקה, מה קרה לו? התחיל לשקוע ולטבוע. שימו לב, זה ההבדל העצום בעיני האמונה לעיני הבשר. רואים דברים שונים לגמרי, מנוגדים. אתם זוכרים גם את המקרה של בני ישראל, מקרה מאוד חזק, אחרי שיצאו מצרים והיו כל כך מאושרים מבית עבדים, הם מתקרבים, לאן הם הגיעו? לים סוף. פתאום הם שמים לב שאחריהם נמצאים המצרים, רודפים אחריהם, עומדים להתקרב להם, להשיג אותם. מה פתאום? לפניהם הים, מאחוריהם המצרים. האם יש תקווה? מה הם יעשו עכשיו? אתם זוכרים מה אלוהים אמר למשה? אדוני ילחם לכם. אתם תשבו בשקט, תחרישו. אין מצב. TVN, רק אם אלוהים יפעל את הבלתי אפשרי, אלוהים פעל. ואנחנו כמובן מאמינים ביכולת הבלתי מוגבלת של אלוהים. זאת אמונה אמיתית. אלוהים לא מוגבל. משהו עבורנו זה על טבעי, עבור אלוהים אין לו שום בעיה לעשות דברים שמעל דרך הטבע, מה שקרה פלאים, אין לו שום בעיה. הוא שולט על הכל כמובן, אבל צריך להאמין. לאברהם הייתה אמונה באמת מושלמת. דבר נוסף שלדעתי מאוד מאפיין את האמונה הזאת, כתוב כאן, קראנו, לא רפתה אמונתו. האמונה שלו לא נחלשה, נשארה מוצקה לגמרי, בלי שום סדק, שום ספק. למה חשוב להדגיש את זה? לנו לא פעם, אנחנו באמת מאמינים, באמת בוטחים באלוהים שיקרה דבר כלשהו, אלא מה עלול לקרות? מה הסכנה? עובר זמן, חודש, שנה, שנתיים, חמש, מה קורה? שום דבר? לא קורה כלום? זה לא פשוט. ועוד שנה ועוד שנה, אני הזכרתי פעם שעברה, כמה שנים אברהם המתין עד להתגשמות ההבטחה, אתם זוכרים? אני הזכרתי את זה. 15 שנה. 15 שנה זה המון זמן לנו כבני אדם, המון זמן. האמונה שלו לא נחלשה. זאת אומרת, נשים לב, אחד המאפיינים של אמונה אמיתית ושלמה, שזאת היא גם אמונה מתמשכת. היא לא נחלשת בעוצמה שלה. כמה חשוב שנלמד מאברהם אמונה אמיתית, לפעמים לחכות שנים רבות בסבלנות ולהאמין שרצון אלוהים יעשה. עכשיו, הייתי רוצה שנעבור לפסוק 22. על כן, עכשיו ממשיך פלוס, על כן, גם נחשבה לו לצדקה. הפסוק הזה מאוד מאוד משמעותי. האמונה של אברהם הצדיקה אותו. אני שוב מזכיר לכם גם מה שלמדו פעם שעברה, פסוק 21, וידע בלבב שלם, כי את אשר הבטיח גם יכול לעשותו. אברהם בטח באלוהים בצורה שלמה, האמין בו אמונה מלאה, האמונה הזאת הצדיקה את אברהם. מה הוא עשה בשלב הזה, אתם יודעים? שום דבר. הוא לא עשה שום מעשה. הוא רק האמין אמונה שלמה. לנו, המאמינים בישוע, אני אומר, חשוב שנבין, מדובר כאן על אמת מאוד מאוד חשובה. חשיבות האמונה. וכדאי לזכור שוב, שחלפו בערך 30 שנה, או קרוב ל-30 שנה, לא כתוב בדיוק, עד שאלוהים בחן את האמונה של אברהם, אני מזכיר לכולנו, רק שיצחק נולד וגדל, היה כאן נער, רק אז כתוב אלוהים ניסה את אברהם, אבל קר את בנך את יחידך, תקריב אותה לקורבן. ואנחנו יודעים שאברהם לא נכשל, הוא לקח את בנו והיה מוכן לשחוט אותו, וברגע האחרון מלאך אלוהים מצא אותו. ואנחנו שוב, אני מדגיש את הדבר הזה, שהתמונה תהיה שלמה. אברהם האמין אמונה שלמה, והוא הוכיח את האמונה שלו על ידי המעשה הנעלה שהוא היה מוכן לעשות, ולמעשה לפני אלוהים כאילו שהוא עשה אותו, לשחוט את בנו יצחק. הוא היה מוכן לעשות את זה. ואני מזכיר לכם באיגרת על יעקב, ואני שוב מדגיש שאיגרת אל הרומים בהקשר הזה, ויעקב הם משלימים אחד השני, חשוב שנראה את האמת, מאוד מאוד חשוב וברור. בגרת יעקב אנחנו קוראים, מתוך המעשים של אברהם, ושלמה אמונתו. זה טיטוט מדויק מיעקב פרק ב'. מתוך המעשה שלו, הוא השלים את האמונה. אז מישהו יגיד שהוא קורא את יגעת על העומים, להאמין וזהו זה. אתה מאמין ונצדק, זה מה שכתוב. זה לא שלם. האמונה הזאת שלנו חייבת להתבטא במעשים. שואל שם יעקב, אומר רק, יש לך אמונה? תראה לי את האמונה שלך מתוך המעשים שלך. כמה אנשים אומרים, אני מאמין בישוע. אז מה אם אתה מאמין? האם החיים שלך, ההתנהגות שלך, מעידים שאתה באמת מאמין? כמה אנשים חיים באשליה, בטעות? מה זה להאמין בו? משהו תיאורטי, פילוסופי? האם אתה חי כפי משהו דורש? ישוע אומר ברור לגמרי. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, יבוא למלכות השמיים. אז מה אם אתה קורא לי אדון, מאמין בי? האם אתה חי את החיים ממשיכים? ולכן כמה חשוב שנבין שהמעשים הם תוצאה של האמונה. אמונה אמיתית חייבת להתבטא במעשים ושלא תהני הבנות. מי שטוען שהוא מאמין ואין לו כיסוי לאמונה על ידי מעשים, האמונה שלו לא שווה כלום, אפס. יכול לדבר עד מחר בלילה, לא שווה כלום. חשוב שנבין את האמת הזאת. עכשיו, הייתי רוצה שנמשיך ונתקדם קצת הלאה. כשישוע התחיל לבשר, אנחנו קוראים את זה בשורת מרקוס פרק ראשון, לא יודע אם אתם זוכרים, מה הדבר הראשון שהוא קרא לאנשים לעשות? אני אזכיר לכם, הוא אמר להם, שובו, לשוב בתשובה, גם יוחנן אמר את זה, יוחנן המטביל, שובו ואמינו בבשורה. הדבר המרכזי, החשוב ביותר, ההתחלה של הכל, זאת היא אמונה. בלי אמונה אין שום דבר. כלום. עכשיו, אני רוצה לכם משהו שבעיניי הוא מאוד 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 חמור. יש מאמינים בישוע שמשום מה הם טוענים את הדבר הבא, אני חוזר שבעיניי הוא מאוד מאוד חמור. הם טוענים שאף בן אדם לא יכול להאמין באלוהים. לא יכול להאמין. למה? כולם מתים בחטאים. לא יכול להאמין. ומי שנותן את האמונה, אתם יודעים מי זה אלוהים. כשאדם אומר לי את הדברים האלה, ויש אלה גם בארץ שמאמינים ככה, אני לא בטוח שאנחנו מדברים על אותה אמונה. לא בטוח בכלל. מה זה הדבר הזה? אם אלוהים נתן את האמונה לאברהם, מה שלא להצדיק אותו. אם אלוהים נתן לו את האמונה, הוא צריך להצדיק אותו לאמונה שאלוהים נתן לו, הרי זה מגוחך. ולצערי הרב, אני אפילו קורא פרשניות, אני אומר לכם שאני הולך להתעלף. אני לא מבין את האנשים האלה, על מה אנחנו מדברים בכלל. כל אדם ושום נקרא ביגעת אל העברים, כדי להדגיש את הנקודה הזאת, חשוב שנבין את האמת הזאת. נקרא ביגעת אל העברים, פרק 11, פרק האמונה, גם את זה למדנו, שוב כדי לחדד את הנקודה, הגעת אל העברים פרק 11, תראו מה כתוב כאן. לא צריך להיות תיאולוג גדול כדי להבין את זה. אני פסוק 6, הגעת אל העברים, פרק י' פרק 11, פסוק 6, שהוא פסוק מאוד מאוד משמעותי כמובן, שימו לב, אני לא יודע מה יותר ברור מזה. עמוד 418 בעברית, אל העברים, פרק 11, פסוק 6, בסדר? שימו לב. זה פרק אמונה, אני מזכיר לכולנו. ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלוהים. כי כל הקרב אליו, אל אלוהים הכוונה, צריך להאמין כי יש אלוהים, הוא גמול ומשיב לדורשיו. מי יכול להאמין, אתם יודעים? מי? כל בן אדם. זה אדם שלא יכול להאמין. בשביל מה ישו קורא לאנשים, תשוב בתשובה. האם כל אדם יכול לשוב בתשובה, אני שואל. כן או לא? כמובן. במי זה תלוי? רק בו. הוא יחליט כן או לא. זה מופיע לכל הכתובים הרי, השיבה בתשובה. להאמין, זה תלוי בו. הוא יחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. תשימו למה כתוב כאן, שבלי אמונה אף אדם לא רצוי לפני אלוהים. לכן הנושא של אמונה לצדקה, בלי אמונה אין כלום, אין צדקה, אין ישוע, אין שום דבר. לכן הכל מתחיל באמונה. אני חוזר, כל אדם יכול וצריך להאמין. אני מסיע לכם בסוף חזון יוחנן, מוזכר שאחד החטאים הכבדים שבגללם אנשים יושלחו לאש גיהנום, אתם זוכרים מה זה? הלא מאמינים. מי שלא מאמין זה חטא למוות. כי אדם מקשט ליבו והוא לא רוצה להאמין, לא מוכן. הוא ישלם על כך לנצח. עכשיו, עוד מקום שהייתי מבקש שנפתח בו כדי לחזק את הנקודה הזאת, באיגרת אפסים פרק ב', הכל מתקשר לנושא שלנו כמובן, אפסים פרק ב', שימו לב, נקרא שני פסוקים, 8 ו-9. אפסים פרק ב', 8 ו-9. פסוקים נקרא שאנחנו מכירים אותם בעל פה. אפסים פרק ב', שני, נראה עד שכולם נמצאו, 8 ו-9. שימו לב מה כתוב כאן. כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידכם הייתה זאת, כי מתת אלוהים היא, לא מתוך המעשים, שלא יתעלל איש. שוב, פסוקים מאוד מאוד חשובים, לא מתוך מעשים. אף אדם לא יכול להיוושע על ידי מעשים טובים, על זה דיברנו הרבה, אין כזה דבר. מה נשאר? אמונה. עכשיו נשאל שאלה קטנה, ופסוק אומר, בחסד שאלתי על ידי אמונה, ולא מידכם הייתה זאת. מה לא הייתה מידכם? תקראו טוב את הפסוק לפני. מה לא הייתה מידכם? שאלה עקרונית. נו, בכל רם. איך, איך? הישועה. נכון. האם יש אדם שיכול להרשיע את עצמו? זה ברור שלא. אחר כך אלוהים יכול להרשיע אותם. שימו לב. לא מידכם הייתה זאת. כלומר, בחסד נושעתם. פה מדובר על הישועה בחסד. מי שנותן לו את החסד זה אלוהים ישוע, והוא מושיע אותנו. אתם יודעים מה האבסורד? אני חייב להגיד לכם, כי אתם תשמעו את הדברים האלה, אני יודע מה קורה גם בארץ. אתם תשמעו פרשנויות שכתוב כאן, לא מידכם הייתה זאת. אתם יודעים למה מפרשים את זה? לאמונה. האמונה לא תלויה בכם, אלוהים נותן את האמונה, זה לא נכון. זאת התפרשנות מעוותת, ואני אומר לכם חד משמעית, יש מאמינים לצערי שמעוותים את הכתוב. האמונה נדרשת מאיתנו ותלויה בנו. אני מסכים שאת החסד והישוע אלוהים נותן לנו. הפסוק האחרון גם בקשר לזה שבצד קדימה בפיליפים, תשימו לב, קצת על אחרי אפסים, אולי בזה נסיים את הנושא הזה. פרק ג' נקרא עמוד 369, פסוקים 8 ו-9, הדגש היא על פסוק 9, אבל נקרא לפני כן טיפה. תמיד פסוק 8 זה עמוד 368 למטה. פיליפים פרק 3, זה קצת לפני אפסים, את שומעת רבקה? ממש לפני אפסים. לפני אפסים. כן, שנייה אחת. לפני אפסים. כן, שם, בדיוק. אפסים, פיליפ מפרק 3, פסוק 8 ו-9. אני אתמקד פסוק 9, אני רק רוצה לקרוא את ההקשר. בסדר? פרק 3, פסוק 9. שמונה ותשע, אני אתחיל עם פסוק 8. וגמודני חושב את כולן... לחסון לעומת מעלת ידיעת ישוע המשיח, אדוני, אשר בעבורו חיסרתי את נפשי מכל אלה, והחשבם לסחי להרוויח את המשיח ולהימצא בו. פסוק 9. ולא תהיה לי צדקתי מתוך התורה, כי אם באמונת המשיח, שימו לב, הצדקה הבאה מאת האלוהים באמונה. כמה דברים ברורים. אם אנחנו מחברים את הפסוקים שדיבר עליהם עכשיו, התמונה מאוד ברורה. התמונה השלמה. יש כאן שלושה דברים. אמונה שמובילה למה? לצדקה. מה הצדקה עושה? מושיע. עכשיו, מתוך שלושת הדברים האלה, מה תלוי בנו? הדבר הראשון. האמונה תלויה בכל אחד מאיתנו, אם נחליט להאמין או לא, תלוי בנו. אם אנחנו מחליטים להאמין, תודה לאל, אנחנו פה החלטנו להאמין, תודה לאל, מה קורה? אלוהים מצדיק אותנו ומושיע אותנו. זאת הפעולה שלו. אנחנו חוזרים ונחזור עוד המון פעמים, בכל האמונה חשוב להדגיש את זה. יש דברים שתלויים בנו, אם לא נעשה אותם לא יקרה כלום. ויש דברים שאלוהים עושה. שלא ננסה לעשות דברים שאלוהים עושה, לא נצליח. אבל אם לא נעשה את מה שתלוי בנו, לא יקרה דבר. וכמה חשוב להבין מה החלק שלנו, מה החלק של אלוהים. אז מקבלים את התוצאה השלמה. אמונה שמובילה לצדקה ולישועה. אני כאילו שנושא הזה ברור, שלוקחים את כל הפסוקים. נחזור לאיגרת אל הרומים. עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה. פסוק 23. אני חוזר לרומים פרק ד' פסוק 23. ולא לבד למענו כתובה זאת. מה כתובה? האמונה שלו שנתנה לו צדקה. זה לא רק עבור אברהם אבינו, אבי המאמינים. ברור שלא רק עבור. הוא משיב ואומר פסוק, שני הפסוקים באים, 24 ו-25. כי גם למעננו המאמינים, הוא כותב את זה לרומים כאן, פולוס, אשר עתידה לחשב לנו מאמינים במי שאיר את ישוע אדוננו מן המתים, אשר נמסה בעבור פשענו ונאור לעבור צדקנו. אז אברהם חי, אמרתי, לפני כ-4,000 שנה, מזמן, מזמן, האמונה שלו שבזכותה הוא השיג צדקה נכונה לכל המאמינים. לכל המאמינים, ולא משנים אם יהודים או גויים, לא רלוונטי. אני שוב מזכיר בקצרה מה שלמדנו. אברהם נצדק בעודו ערל, הוא לא עבר ברית מילה, וכמובן בלי שישמור מצווה אחת מתורת משה, כי עוד לא ניתנה. בלי תורה, בלי מילה, הוא נצדק באמונתו, זהו זה. האמונה היא שלמה בפני עצמה, זהו זה, צריך להבין את זה. לא צריך להוסיף לזה שום דבר נוסף. זה מצדיק את הבן אדם. עכשיו, לגבינו, כאן הוא פונה למאמינים, אנחנו חיים הרבה אחרי אברהם, תודה לאל. כבר כמעט 2,000 שנה, ישוע המשיח בא לעולם. עכשיו, אנחנו צריכים להאמין לא רק באלוהים, בהבטחותיו, כמובן בישוע המשיח. זה ברור לכולנו. כולנו אמורים להאמין. אגב, אין שום עובדות מעשיות. אנחנו צריכים להאמין שלפני כ-2,000 שנה, אלוהים שלח את בנו ישוע, ישוע בא לעולם, הוא הלך למות בצלב בעבור החטאים שלנו, הפשעים שלנו, והוא נאור וקם לתחייה, עלה לשמיים כדי להצדיק אותנו לפני אלוהים. זה התמצית של הבשורה, תמצית. להאמין בכך. ונבין שמי שמאמין בזה, הוא נצדק על ידי ישוע המשיח. אולי דוגמה, כן, של הפושע על יד ישוע, אנחנו מדגשים את זה. הוא באמת האמין. הוא היה על הצלב, חיכה למות, אחרי כמה שעות הוא מת. לא יכול לזוז. והוא אמר לישוע, תזכור אותי אדוני בבואך במלכותך. הוא האמין בו. מה ישוע אומר? אתה היום תהיה איתי בגן עדן. ברור שאדם הזה נושע רק באמונה. זה דוגמה קיצונית, כי הוא לא יכול לעשות כלום. מי שיכול כמובן צריך לעשות דברים. הצדקה שבאה באמונה. עכשיו הייתי רוצה קצת להרחיב את הנושא הזה. לא, באמת, הדוגמה של אברהם היא כל כך חשובה ומשמעותית. מה לגבי האמונה שלנו? אברהם מאתגר אותנו, לא ספק. אני חושב שברור לי שאף אחד מאיתנו לא עבר ניסיון, מבחן של אמונה כמו אברהם. אף אחד מאיתנו לא. לקחת את הילד שלנו ולשחוט אותו? אף אחד לא מתקרב לזה בכלל. אברהם עבר את זה. השאלה היא כזאת עכשיו, ואני שואל שאלה מאוד מעשית. יודעים, אנחנו עלולים כאן לאבד את האיזון הנכון. בוא ניקח, אני אתן דוגמאות מהחיים. בוא ניקח זוג נשוי. מאמינים, נשואים, 10 שנים. מה קורה? רוצים שיוולד להם ילד, האישה לא נכנס להיריון. כמו אברהם ושרה. מה נעשה? כבר זקנים, אין להם ילד. האם באמת זוג כזה צריכה להיות לו אמונה כמו שאברהם, להאמין באלוהים שהוא ייתן להם ילד לפחות אחד, אולי יותר? זאת שאלה. האם להאמין כמו אברהם אבינו? זאת שאלה. אגב, אני נתקל לא פעם בשאלה אצל מאמינים, זה דבר מאוד מעשי. ברור שמאוד רוצים ילד, זה טבעי. השאלה היא באמת, הם בטוחים שזה מה שיקרה. להאמין, אם הם יאמינו, הם יקבלו, זאת השאלה. כאן אפשר להתבלבל לגמרי, אני אומר לכם. אני יודע שמאמינים בנושא הזה נכשלים לא פעם ופעמיים, ולצערי הכישלון הזה הוא מביא לאכזבה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אני רוצה להדגיש, מה שקרה עם אברהם זה משהו מיוחד במינו, שלא נתבלבל. אלוהים הבטיח לאברהם באופן מפורש שייתן לו ולשרה בן. הוא הבטיח להם. האם הוא מבטיח לכל זוג נשוי לתת להם ילדים? אני שואל. לא. בפירוש לא, אני לא מכיר הבטחה כזאת. ככלל, אלוהים נותן ילדים, אין ויכוח, נכון? אבל ישנם מקרים שלא. לפעמים אלוהים החליט לסגור את הרחם של האישה, והיא לא תביא ילדים, זה קורה. בואו ניקח דוגמה נוספת. בחורים, בחורות, באופן טבעי, אנשים רוצים להתחתן, זה טבעי ונכון. האם באמת יש הבטחה לכל בחור שאלוהים ייתן לו אישה? האם יש הבטחה לכל אישה שאלוהים ייתן לה בעל? מה דעתכם? התשובה היא לא. אז מי שיגיד, שמע, אתה חסר אמונה, תתפלל, זה יקרה. מי קבע? אין הבטחה כזאת. אחד הנושאים הכי רגישים שנתקלתי בהם לא פעם ופעמיים, בנושא של אמונה, אני אעלה את זה בכוונה לפני כולם. אתם יודעים, ישנם מקרים מאוד מסמכים שזוג נשוי לא מאמין, לא מאמין, אחד מבני הזוג מקבל את האמונה בישוע. תודה להם. או הבעל או האישה, זה קורה. תודה להם. עכשיו, ברור שזה שמאמין, יש לו רצון מאוד מאוד חזק, שבן או בת הזוג גם יאמין בישוע. האם הוא יכול להיות בטוח שזה רצון אלוהים? מה דעתכם? האם יש הבטחה כזאת, אתם מכירים? מכירים את הברית חדשה, לא? אני לא מכיר. כשאני פוגש מקרים כאלה, אני מאוד מאוד בזהירות. מסביר לאנשים, זה לא בהכרח יקרה. ישו אומר, לא באתי להביא שלום, הוא אומר לנו, שלא נתבלבל, להביא חרב, להפריד בתוך המשפחה. ישו אומר את זה. יש מאמינים שטוענים בטעות, שאם אחד מבני המשפחה יבוא לאמונה, כל יתר בני משפחתו גם הם יאמינו. אגב, יש כאלה דוגמאות בכתובים, אתם יודעים? יש, מעשה השכים יש. אוקיי, דוגמאות חריגות, זה לא הכלל, זה יכול להיות. זה בטח שלא כלל. מילים אחרות, כשאנחנו מדברים על הבטחות מסוג זה, נבין שאנחנו לא יודעים ולא יכולים לדעת מה רצון, מה תוכנית אלוהים, שלא תהני הבנות. גם נושא מאוד רגיש שלצערי מאמינים לא פעם נכשלים בו, אני אומר לכם, תשמעו, בואו לא נפעל עם הרגש, לא סתם נתלהב כמו ילדים קטנים בגן. יש לנו דבר אלוהים, נפעל לפי דבר אלוהים. לפעמים קורה שמישהו, גם בארץ שלנו, מאוד מאוד חולה, אולי מחלה סופנית, מאיך אדם צעיר. אני יודע, יש פעם לא מאמינים, הם מיד מתפללים בשם ישוע. מה מתפללים, אתם יודעים? נתקלתי בזה הרבה פעמים. הם מתפללים לרפואה מיידית ושלמה. ואחרי זה, הבן אדם מת. אגב, אני מדבר לצערי מהחיים. מה קורה כאן? האם יש למישהו את הזכות לדרוש מאלוהים לרפא בן אדם שהוא מאוד מאוד חולה? מה זה הדבר הזה? אני באמת לא מבין. מי אנחנו בכלל? אנחנו יודעים מה רצון, מה תוכנית אלוהים? אסור לעשות את זה. זה טעות מאוד מאוד חמורה שנבין את זה. אני אזכיר לכם בקצרה, כשאודי אחינו היה מאוד חולה מחלה סופנית בסרטן, והיה ברור לגמרי שהוא לא יישאר לחיות הרבה שנים. זה היה ברור לגמרי. לפי התקדמות המחלה, לא נשאר לו הרבה. אני פעם נסעתי לו יחילוב, בשעה בבית חולים שם, מחלקה אונקולוגית. אני משכתי אותו בשמן, והתפללתי לפי דבר אלוהים. אם זה רצונך, אני חוזר, אם זה רצונך, תקים אותו. לא התפללתי לרפואה שלמה מיידית, ממש לא. אין לי תזכות בכלל. מי אני בכלל? שנדרוש זה מאלוהים. במקרה של אודי, הרופאים נתנו לו לחיות כמה שבועות. אלוהים נתן לו לחיות 4.5 שנים. זה היה חסד בלתי רגיל. הוא עשה המון שינויים בתקופה הזאת. באמת, הוא נתן לו אפשרות להאריך את החיים הרבה מעבר למה שהרופאים ציפו. הייתי לפני איזה חודשיים במונגוליה. באחד המקומות, פתאום בחור בן 17-18 נופל ידי ככה לרצפה. אתה יודע, זה מחלת נפילה, נכון? אפילפסיה. הוא נפל, בום! לא נעים. אמרו לי שם שהאדם, הנער הזה, הוא פגוע מלידה, והוא נופל. וביקשו שאני אתפלל לבוא. זה נושא מאוד רגיש, תבינו. הם מצפים לעזרה מכל סוג שהיא. אני שוב התפללתי בזהירות. אני לא אתפלל לפי הציפיות שלהם, כי אסור לי לעשות את זה. פעלתי, אבינו שבשמיים, אם זה רצונך, תעזור לבחור הזה. אני לא מוכן להתפלל לתפילה מיידית ושלמה, לא מוכן, זה לא נכון. כי אני לא יודע מה תוכנית אלוהים. אני לא יודע. ואף אחד לא יודע. אני רק אומר לכם, אני לא סתם מלא את הנקודה הזאת. אני יודע על כמה וכמה מקרים שאנשים התפלו בצורה לא נכונה, וכשהתפילה שלהם לא נענתה, לפי הציפייה שלהם, בא משבר רוחני מאוד מאוד קשה. לא להגיע למצב הזה. זה לא מוצדק, זה עלול לזעזע את כל האמונה. למה אלוהים לא ענה לי תפילה? לא להגיע לדברים האלה. האם לגבי כל הדברים האישיים בחיים שלנו, אנחנו בטוחים ויודעים מה בדיוק רצון אלוהים? התשובה היא לא. אנחנו לא יודעים. אני חייב להגיד לכם ניסיוני, את רוב הדברים בחיים שלא ידעתי. אני רק אתן דוגמה קטנה, שהייתי אחרי גיל 30, הייתי רווק עדיין, לא הייתי נשוי. והייתי גם מאוד עסוק, הייתי מורה צעיר, עסוק בעבודה. ואני חושב בגיל 31-2 בערך, אני לא זוכר בדיוק. משום מה פתאום, אני לא יודע למה, אל תשאלו אותי. הרגשתי להתחיל להתפלל, והתפללתי ככה מאוד בזהירות. אמרתי, אם זה רצונך, תן לי אישה. אני מדגיש, אם זה רצונך. לא ידעתי. לא ידעתי. איך אני יכול לדעת? באמת, אחרי כמה זמן, אלוהים הביא לי איתה מאשתי, אחרי שנה, שנה וחצי, פחות יותר התחתנו, אלוהים הביא לי אישה. אני אומר לכם, הייתי מוכן גם לא להתחתן. אני לא הסכמתי להכיר בחורה לא מאמינה, זה ברור. לא התחתן איתה. אם זה לא ילך, סימן שאלוהים רוצה שנשאר רווק. הייתי מוכן לקבל את זה. איך אמר ישוע? לא רצוני כי אם רצונך. זאת היא אמונה אמיתית שרצונך יעשה. לא רצוני. ונבין שאנחנו כבני אדם עלולים לעשות טעויות וטעויות חמורות כשאנחנו חושבים ויודעים מה נכון. מי קבע? אלוהים יודע הרבה יותר טוב מאיתנו. מה כן בטוח עבורנו? לגבי האמונה. במה אנחנו צריכים להיות בטוחים באמונה שלנו? זה לא שהכל כזה מעורפל ולא ברור. מה פתאום? מה אנחנו צריכים להיות בטוחים? אני ביקשתי שיביאו לכם את ספר דניאל. לפני שנקרא, אני אזכיר לכם. אני חושב שהדוגמה שנקרא מיד היא דוגמה מאוד מאוד משמעותית עבור כולנו. אני אזכיר בקצרה, לפני שנקרא. נבוכדנצר בנה צלם ענק ו דרש מהתזמורת לנגן, וכשהתזמורת נגנה, כולם היו צריכים להשתחוות לפני הצלם. ומי שלא ישתחווה לפי פקודת המלך יושלח לכבשן אש בוער. טוב, התזמורת מנגנת, כולם משתחווים, פרט לשלושה. אני מסיע לכם, חנניה, מישאל ועזריה, החברים של דניאל. המלך נבוכדנצר, מלך בבל, כל התפארת שלו, מתמלא זעם לא נורמלי. איך אתם לא שומרים את מצוות המלך? הוא נותן להם הזדמנות. פעם הבאה, להשתחוות, להינצל ממוות. מה הייתה התשובה של ראי דניאל? האם הם היו בטוחים שאלוהים יציל אותם מהכבשן, אתם זוכרים? בואו נפתח רגע אחד. עכשיו דוגמה מאוד מאוד מאלפת. דניאל פרק ג', נקרא פסוקים דניאל, 17 ו-18. תראו מה התשובה שלהם למלך, מאוד מאוד משמעותית עבורנו. שוב, דניאל, פרק 3, פסוקים 17 ו-18. אומרים לו ככה, אם ירצה אלוהינו, אשר אותה אנחנו עובדים, יכולו להצילנו מכבשן האש הבוערת ומידך המלך. מה הם אומרים כאן? אם הוא ירצה, הוא יכול להציל אותנו. אבל מה הם שכים ואומרים? ואם לא, אם הוא לא ירצה, דע לך המלך, כי לאלוהיך לא נעבוד ולצלם הזהב שהקימות לא נשתחווה. אני חושב שהדוגמה שלהם היא דוגמה יוצאת מהכלל, שאנחנו צריכים לאמץ אותה, כי זה מה שקורה ברוב המקרים, שלא תהיה נבנה. מצד אחד להאמין שאלוהים הוא כל יכול. הוא יכול להציל אותנו. איך? הוא יכול לעשות הכל. מה זה כבשן אש, מי שמכיר, הם חימו את זה פי שבע יותר. אם אתם זוכרים, תקראו שם בהמשך, השומרים החזקים של המלך הם שבאו להשליך את שלושת החברים, זוכרים מה קרה להם? הם נשרפו חיים, בגלל האש האדירה שפרצה החוצה, הם נשרפו. מה קרה לשלושת הרעים של דניאל? שום דבר. אלוהים פעל, אבל מה הם אומרים? גם אם הוא לא יעשה את זה, הם היו מוכנים למות, להישרף חיים, היו מוכנים. הם לא היו בטוחים, מה רצון אלוהים? האמינו ביכולת שלו, אבל לא היו בטוחים שהפעם הוא באמת החליט להציל אותם. אלוהים החליט להציל אותם. ואנחנו יודעים יפה מאוד שישנם מקרים שאלוהים מציל בצורה אל-טבעית, יש מקרים שהוא מרשה גם שיקרו דברים מאוד מאוד קשים, זאת עובדה. מאוד קשים. מי שלא שמע רק לפני שבוע וחצי, קרה דבר מאוד לא נעים, משפחה מאמינה מהצפון עם 4 ילדים, 5 ילדים, אז אבא בן 49, הוא נפטר. הם היו בארצות הברית לבקר את הבת הגדולה שהתחתנה, הוא נפטר. והאישה נשארה אלמנה עם 4 ילדים, חלקם קטנים ממש. קשה מאוד. זה באמת קשה מאוד. ואתם בטח שמעתם, ישנם מקרים גם בארץ, זאת עובדה, ושומעים ומאמינים, קוראים דברים מאוד קשים. התינוק בן שנה, שמעתי, היה פעם מקרה ביד השמונה, היה מאוד מאוד חולה והתפלא, ואלוהים אפשר שהוא ימות. מאוד קשה, אני מסכים, זה לא דבר פשוט, אבל אלוהים מרשה את הדברים האלה. מה כן חשוב שנאמין תמיד בכל מצב? אתם יודעים מה? זאת השאלה. מה נאמין? לא רק שאלוהים יכול לעשות הכל, זה ברור, הוא לא מוגבל. מה להאמין ברמה האישית, אתם יודעים? אני אגיד לכם מה. אני הגעתי למסקנה הזאת כבר מזמן, לפי דבר אלוהים. זה הכי חשוב. אני אומר לכם שאני אישית אימצתי את הדבר שאני מיד אסביר. זה מלווה אותי כל הזמן, במיוחד במצבים קשים. אני נזכר בפסוק הזה. נאמר על אברהם, והתחזק באמונתו. האמונה מאוד מאוד מחזקת, במיוחד ברגעים קשים. מאוד. לא להשתופף ולא להישבר. אני אזכיר לכם. מי שאוהב את אלוהים, לאוהבי אלוהים, הקרואים בעצתו, בתוכנית של אלוהים, אלה שאוהבים אותו בתוכנית שלו, הכל יעזור לטוב להם. אני אומר לכם, אני אמרתי כמה פעמים, אני לא סתם מתעקש על הפסוק הזה. הכל זה הכל, 100%. הכל אמור לפעול לטובה. אתם קולטים מה? תינוק בן שנה מת למאמינים, זה לטובה. הבעל של האישה מת לטובה. שמעתי בארצות הברית לפני שנה פחות או יותר גם, אישה בת 30 וכמה, מת שנם שלושה ילדים, היא מתה. בעלה נשאר אלמן עם שנם שלושה ילדים קטנים, משהו כזה. זה אמור לפעול לטובה. איך? אני לא יודע. איך אני יכול לדעת? אבל תחשבו, אדם שבאמת מאמין שהדבר הקשה הזה הוא לטובה. אדם שאלוהים מחליט שגבר מסוים או אישה, הם לא יתחתנו. אז מה, זה רע? מי קבע שזה רע? פולוס היה נשוי. יכול להיות שאלוהים רוצה להשתמש באותו בחור כרווק, שיכול להקדיש את כל הזמן שלו לעבודת אלוהים, הוא לא יתחתן. לא תהיה לו אישה, לא ילדים, אבל הוא יוכל להביא המון כבוד אלוהים וישוע. זה מה שחשוב. או אותו זוג נשוי בלי ילדים, ייתכן שאדון רוצה להשתמש בהם, להיות כלים בשירותו. כי לגדל ילדים זה דורש הרבה מאמץ וזמן, אני מסכים. איך אנחנו יכולים לדעת? ודברים נוספים שקורים, נבין את זה. מה שאני ראיתי, מהניסיון שלי במידה החלקית שראיתי, הדברים פועלים לטובה. אני יודע רק חלק מהדברים, אלוהים יודע את הכל. אנחנו לא יודעים את הכל. הדברים פועלים לטובה. ותודה לאל, מאמינים מאמינות, שלא פעם עוברים דברים מאוד קשים, והאמונה שלהם לא נסדקת. כמו אמונה של אברהם, הם מתגברים על המשבר הקשה, וממשיכים הלאה. באמונה שלמה, זאת עובדה, תודה לאל. אלה מאמינים אמיתיים. איך אמר יוב, רק את הטוב נקבל מאלוהים, את הרע לא נקבל. זאת אמונה אמיתית, בקשיים, בניסיונות אמיתיים, זאת אמונה אמיתית. דבר קטן, אחרון אולי לסיום, אני חושב על אברהם, לא פעם שואלים את עצמנו, איפה אני לעומת אברהם? איפה, אני אין לי אלפית מהאמונה שלו. לפעמים אנחנו מרגישים מה שנקרא חסרון אמונה, זה קורה. לא להתפלא ולא להרגיש לו בנוח. חסרון אמונתה. אין לנו מספיק אמונה. זה יכול לקרות. באמת, מבחן קשה מאוד. אני מזכיר להם אותו אחד שהבן שלו היה מאוד חולה, תפוס על די שד. וישוע אמר לו, אתה מאמין שאני יכול לרפא? אמר לו, אני מאמין, אבל תעזור לחסרון אמונתי. אני אומר את זה במיוחד למאמינים, מאמינות יותר צעירים, שיש להם פחות ניסיון, והם מגיעים למבחן קשה, אני לרגע לא מזלזל חלילה. באמת דבר קשה, ויש כאלה מצבים. לבקש מאלוהים, מישוע, לחזק את האמונה. לחזק את האמונה. והוא יעשה את זה. הוא יחזק את האמונה, ייתן את הכוח, ובאמת לפנות אליו. לא נשאר לבד עם הבעיה, ולקרוס ולשקוע, לא. באמת לפנות באמונה, לבקש, אלוהים יעזור. הוא יחזק ויעודד, את אותו מאמין או מאמינה, ולאט לאט המאמין או מאמינה הולך וגדל, ומתחזק באופן רוחני, וגם האמונה שלו גדלה. אני מזכיר לכולנו, אמונה זה פרי רוחני, שמור לגדול עם הזמן, אני מסכים. ויש דבר כזה. הייתי אומר לסיכום הקטע הזה, הדוגמה של אברהם אבינו, אני אומר לנו כולנו, אנחנו חיים כל ימי חיינו באמונה. מה האמונה הזאת? הדבר הכי חשוב מעבר לכל הדברים. אנחנו מאמינים בישוע. אנחנו מאמינים, זאת אמונה נטו, שיום יבוא, והוא ייקח אותנו אליו, ואנחנו נהיה איתו. את מרגש. נזכה לראות אותו פנים אל פנים, ולהיות איתו לנצח. לחיות, אולי גם למות עם האמונה הזאת, עד שישוע יבוא.